הייטק בלי פקקים, הפודקאסט של בני באואר ועקיבא טורנהיים.
אהלן עקיבא.
אהלן בני, בדיוק התלבטתי אם אתה תעשה לי אהלן עקיבא.
לא, זה חייב להיות, זה חלק מהמסורת.
אהלן, מה קורה? צהריים, שעת צהריים פה ב...
הבזלת.
ביתה של קהילת הייטק בגולן רבתי. ברוכים הבאים, אתם מזינים להייטק בפקקים, המקום בו אנו משתפים על הוויית הייטקיסטית והייטקיסט בגולן רבתי.
והיום? היום אנחנו בפרק מיוחד. היום אנחנו מארחים את דימי הפרצב, ראש מועצת קצרין כבר כמעט 10 שנים. בעבר מנכ"ל משרד הקליטה, בעבר מורה לביולוגיה. בקצרין.
איפה?
בנופי גולן.
ספוילר, ספוילר, בני, השבוע התחלת שגם את צעדיך בתור...
בתור מורה.
בתור מורה קצת.
כן, אתה זורק דברים ואז צריך להסביר אותם.
אז תסביר, תסביר, על רגל אחת כן זה שווה.
על רגל אחת. מגמת תוכנה בנופי גולן, שנה הראשונה שלה. חלק מהמסלול של מגמת תוכנה זה גם לעשות יחידה אחת עד סוף י' א', הם היו צריכים שם איזושהי עזרה בחומר לימוד, אז נכנסתי.
חיפשו, ביקשו מישהו שירים את הדגל ויוכל לתת להם איזושהי הנחיה, והם מברוק, כל הכבוד.
אבל אם אתה רוצה באמת ליהנות מהתהליך הפדגוגי, שזה באמת דבר, אחד הדברים המדהימים, אז אני ממליץ לך מאוד להיות, זאת אומרת, להרחיב את זה לכיוון חינוך, זאת אומרת, להיות מחנך כיתה.
לא, לא, כי הצגת... אני עוד לא עובר...
לא, אל תעבור, אבל הצגת אותי בתור מורה לביולוגיה, שזה נורא נחמד, אבל העיסוק האמיתי ומשמעותי שאני משוכנע שיבוא יום אני גם אחזור אליו, זה לחנך. להיות מחנך בבית ספר זה הרבה יותר חשוב, וזה בעצם ה... הייעוד האמיתי של המורים, זה לא ללמד ביולוגיה, תכנות או כל דבר אחר, אלא לחנך. זה מילת מפתח בתהליך הזה.
אז אנחנו ניגע גם בזה, באיך זה עיצב אותך, כי בסוף מדברים עליך, לא עליי. אבל בוא נתחיל כמעט מההתחלה. איך הגעת לקצרין?
אני לא הגעתי לקצרין בכוונה תחילה, אלא הייתה איזושהי קונסטלציה ש... כמי שעבר תהליך מיון לחברה להגנת הטבע והיה אמור להיות מדריך בוגר תוך כדי לימודי תואר שני, מאוד מאוד רציתי להגיע למקום שהוא גבוה ועל חוף הים, והתוכנית המקורית הייתה אכזיב, אבל מכיוון שאשתי הייתה בחודש מאוד מתקדם של הריון והבת שלנו ב-93 הייתה אמורה, הבכורה, לצאת את מסע שלה, אז פשוט אמרו לי באכזיב, אין לנו תנאים לקלוט משפחה צעירה, ומנהל מחוז שאגב היה תושב קצרין, אלי חוטר, התקשר אליי ובצער רב אמר לי, אני נורא מתנצל עם כל התהליך שעברת, הם לא יכולים לקלוט אותך. הייתי בשוק, אז גרתי ברמת אליהו בראשון, שזה היה שוק אחר.
האמת שסבא וסבתא שלי גרו שם כשהם עלו לארץ, זה באמת היה שוק.
כן, כן, זה היה מקום שכל החליפו כל גלי עלייה, אנחנו בדיוק החלפנו את יוצאי עדות המזרח, אחר כך את העולים מרוסיה החליפו לאתיופיה, וככה זה היה כמו בשיר המפורסם של אריק איינשטיין. אבל ואז יום אחד התקשר אליי אלי חוטר ואמר לי, דימה, תשמע, יש מקום שמאוד קרוב למה שאתה חושב, זה במקום גבוה, זה בערים, ויש ים, לא מלוח, מתוק ליד, כדאי לך לבדוק. ואז אמרתי, איפה זה? אמר לי, קצרין, לך לאוטובוס, יש אחד, אתה לא תפספס, כי שם בעצם הנהג הולך גם הבית. וככה בעצם הגעתי מאוחר מאוד בערב, הורידו אותי ליד, אז זה ישוע דינרמן, זיכרונו לברכה, לא משנה, ככה זה בקצרין, אתה מכיר את כולם. אז קצרין אגב הייתה בת משהו כמו 2,000 תושבים בלבד, שתי שכונות וזהו. וזהו, הגעתי בלילה, נתנו לי להכין הרצאה מול המדריכים למחרת.
בעצם לבית ספר שדה קצרין.
בית ספר שדה קצרין. אני אז הייתי בארץ בקושי 3 שנים, שנתיים וקצת. נורא התרגשתי, לא הלכתי לישון, ובבוקר יצאתי עם כוס קפה למרפסת, בדיוק מול הזריחה המטורפת, טיילת נווה 36/6, התקשרתי להורית אשתי בשעה 5, אמרתי לה, תקשיבי, זה מקום מטורף. זה המקום. אמרה לי, יש שם קופת חולים מכבי? אמרתי לו, בטח, יש פה הכל, אין לי ספק. ולא שיקרתי, כי אחר כך שהגענו, לא, פתחו, דוקטור תמרה קוניקוב, באמת בסלון של ההורים שלה, פתחה קופת חולים, והיינו לקוחות מספר 50, אבל בתקופה היא, כל מה שקרה, הכל היה רק בהתחלה. ומאז, מ-93, בעצם אני מצאתי את עצמי בקצרין, ומאז למעט רלוקיישנים קצרים של שליחות וכולי, לא עזבנו.
אז הגעת לקצרין כשהייתה עוד סטארט-אפ בהתחלה.
קצרין הייתה כבר סטארט-אפ במימוש, עבורי זה היה סטארט-אפ לגמרי, זה היה אימור מטורף, אבל לקצרין יש דנ"א התיישבותי גולני לחלוטין, כי כל מי שהיה קשור בהקמת קצרין, הוא היה קשור גם בהקמת היישובים הראשונים, ולמעשה מאז ועד היום אנחנו חוגגים בעוד, מחר בעצם אנחנו חוגגים, מציינים 45 שנים לקצרין, וזה מה שמייחד, זאת אומרת, זה מה שהופך אותה למיוחדת יחסית לכל המקומות שהם יישובים עירוניים במקומות אחרים. אנחנו עדיין יושבים על הדנ"א התיישבותי, קהילתי, ואחת האתגרים בשלוש עשורים הקרובים שיהיו לקצרין, זה איך לצד איכות ומיוחדות של פיתוח והגעה ל-60,000 תושבים, איך שומרים על קהילתיות, זה הולך להיות אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
וואו, 60 אלף תושבים אמרת?
כן. תוך 30 שנה.
לא, קצרין לקראת 2040, שזה ממש עוד מעט, זה עוד 18 שנים, הולכת להיות היישוב הגדול ביותר בגליל מזרחי, מבחינה דמוגרפית ומבחינה מעשית, וכן, הרבה מאוד מהפתרונות שהאזור הזה זקוק, יבוא מקצרין, כן.
אמן, כן, רצון. כמה אנחנו היום? כמה אנחנו אוכזים?
אנחנו היום 9,000 איש. אנחנו עוד 5 שנים נהיה בסביבות 16,000 איש, 17,000 איש. ובעוד 10 שנים אנחנו נהיה 25.
ודימי ב-93 כמה היה פה כשהגעת? כמה היה בקצרין?
2,000. היו 2,000. היו 2,000, ואני הייתי בגל עלייה הגדול שהכפיל את קצרין תוך פרק זמן יחסית קצר.
אז עכשיו אמרת משהו שעוד 5 שנים, אמרת 17,000, נכון?
כן, יהיה תוספת, אומרת, אני מאמין שרוב ה-12 שכרגע עם 1,600 בערך יחידות דיור באוויר, הולך, כן, זה הולך לתת תוספת של כ-2,000 וקצת משפחות, שזה בעצם כ-7,000 תושבים, כן.
אז בוא נדבר על זה רגע, רק תמונה, הרבה מהמאזינים שלנו הם לא פה בגולן, הם במרכז, חולמים על להגיע לגולן. היום אנחנו יודעים שאחד המגבלות זה בעצם שאין היצע של דיור מספיק. לא עומדים בקצב של הביקוש. אז אתה יכול לספר קצת מה קורה בקצרין מהבחינה הזאת, ומה באמת התוכנית הזאת שאתה מדבר עליה?
כן, ברור. תראה, הדרמת דיור, זו בעצם הייתה דרמה ב-2013, שעזבתי את למנכלת משרד הקליטה וניגשתי למכרז של ראש רשות. זה היה נושא מרכזי שעליו כל הזמן דיברו על זה שאין דירות, שאין שיווקים, שהצעירים עוזבים. טוב, הצעירים תמיד עוזבים, גם אני עזבתי, ואם תרצו לדבר על זה אחר כך, אני מאוד מברך, אני לא מברך על הזיבה של הצעירים, אבל אני בהחלט תומך מאוד בכך שהצעירים שלא מוצאים לעצמם מענה באופן טבעי בפריפריה, בראשית דרכם עוזבים, אם תרצו נדבר על זה אחר כך. האתגר הוא להחזיר אותם, או לייצר תנאים שיחזירו בעצמם. ובעצם בשורה התחתונה, עד 2013 קצב שיווק היה מאוד מאוד נמוך, כמעט 30 שנה לא היה בנייה רוויה, זאת אומרת, הפרויקטים פשוט עצרו, הם לא התקיימו, והיה צריך להפשיר תוכניות קיימות, לקדם תוכניות חדשות, וגם לתכנן את היכולת לומר לכם שקצרין תהיה בת 60,000 תושבים. זה לא נובע מאיזושהי פנטזיה שחלמתי בלילה, אלא אני מגובה בתוכניות שחלקם עברו בוותמלים, זאת אומרת, בוועדות לאומיות לקידום הבנייה, וחלקם אושרו בתוכניות שלנו, אנחנו ועדת תכנון ובנייה מקומית עצמאית, ולא נוותר על זה, ואנחנו מגובים ב-25 אלף תושבים, שזה תוספת של עוד 4,000 יחידות דיור ל-1,500 יחידות דיור ששווקו עד עכשיו, וכמו כל דבר בחיים זה בא בפולסים, אז אנחנו כמעט השלמנו פולס של 1,500 יחידות דיור, ב-4,000 יחידות דיור, שזה מחולק ל-1,700.
1,500 אלה כבר משווקות?
לא, תראה, הפעולה הראשונה שנעשתה, וזה... היום אני נזכר לזה ובחיוך, כן, אבל הפעולה הראשונה שעשיתי כראש מועצה, אז פניתי למשרד השיכון וביקשתי מהם להתחיל להוציא מכרזים לבניית רובע 10, כאשר ביקשתי שזה יצא קודם כל בבנייה רוויה, וכמובן במקביל גם בנייה עצמאית. משרד השיכון לא האמין בקצרין, הם ניסו לשכנע משהו כמו 3 חודשים, לא לעשות את זה כדי לא להתבזות.
כי אף אחד לא יבוא?
כי חשבו שלא יבוא.
כי עשו מכרזים, קבלנים לא באו לבנות, אף אחד לא רצה לבנות. ואז היה, באותה תקופה יחסית קצרה, היה שר מדהים, אורי אריאל, שאני לא חבר מפלגתו, אבל אני בהחלט מחזיק בתפיסת עולמו הציונית, וביקשתי, אגב, לא משנה, לא בלי, לא, בלי להיכנס לפרטיות, אבל... קרובת משפחה מאוד קרובה שלו אז באותה תקופה הייתה בקשת בשנת שירות, ובכלל אורי גם נורא מחובר והוא איש מאוד מאוד נעים ונחמד.
אח שלו גר בבני איתן.
אז אוקיי, בסדר, אתה אמרת, אחריות שלך. עכשיו אני פניתי אליו עם אורי, אפשר היה לדבר על הכל, וביקשתי ממנו לסייע, לעזור לנו להשתמש בכלים הקיימים ולתת אימון בקצרין, זה הכל. הצגתי לו את התוכנית שכרגע אני מדבר אתכם על 60 אלף איש וכולי, זה נורא...
זו תוכנית כבר מ-2013?
זה חלק מחזון, כן, זה חלק מחזון. אוקיי, המנהיגות חייבת, המנהיגות, מי שחושב שהוא מנהיג, או שמי שמציג את עצמו כמנהיג, הוא לא יכול לדבר רק על המציאות של היום, אלא הוא חייב לדבר על דברים שאמורים לקרות בעוד 50 שנים, 40 שנים, אחרת אין לך כיוון, אתה חייב להציג כיוון, ואז הציבור צריך להגיב בעד או נגד, לרוב הציבור מגיב נגד, ומחויבותך לעשות לא את מה שציבור רוצה, אלא מה שציבור צריך. ואגב, אז יצא מכרז ל-112 יחידות דיור, וכאשר משרד השיכון נתן החזר הוצאות פיתוח ב-95%, קוראים לזה האצת נדלן, אפשר היה לעשות גם קודם, אפשר לעשות אחר כך.
כן.
זה אגב מה שאנחנו עושים כרגע במכרז של 1,700 יחידות דיור, ולא 100 ומשהו. והתמודדו 8 חברות, ומאז קצרין עלתה על במת הנדלן,
כן.
ואז התושבים התחילו להשתתף בהגרלות, ואז היו כל מיני דברים שהיה צריך לתקן בהמשך בהקשר לסחר בקרקעות. בקיצור, לא משנה, אבל נכון להיום, קוראים שני דברים. עלה ביקוש מאוד, ושתי שכונות למעשה כמעט נבנו, ויש לנו ברוב ה-11, עוד נשארו לנו משהו כמו 44 מגרשים שאמורים, אני מאוד מקווה, בקרוב לצאת להגרלה, ויש עוד קטע מסוים של 56 יחידות דיור, שאני אפעל, אני אעשה את כל מה שאני מסוגל לעשות, כדי שהחלק הזה ברוב ה-10 יצא, לצורך השכרה, ארוכת טווח ולא למחירה, עם אופציה למחירה אחר כך, כי אני חייב לדאוג לתשתית, למשפחות צעירות, שיוכלו לבנות בית, זאת אומרת, קודם כל, שיהיה להם דירה, היום חסר, וגם אחר כך לבנות בית בשלבים. זאת אומרת, לבנות, הרי משפחה כמוני, גם לי היה, אני התחלתי מבית ברחוב ארבל אחד, שהוא היה 70 מטר, ואחר כך השלמתי אותו 140 מטר, וכך התקדמנו. אז גם זה, לדעתי, זה מה שהולך להיות, ולשם אנחנו הולכים. אגב, חשוב לי להגיד לכם, כדי לסגור את הסוגיה הזאת, יש המון המון תרעומת, המון המון כעס של החבר'ה הצעירים, עלות המחיה מאוד מאוד גבוה ומאוד קשה להם, והדירות בקצרין
עלו.
עלו, כי ככה עובדת כלכלה חופשית, ברגע שיש ביקושים ואין מספיק דירות, אז מי שמחזיק בדירות, אז הוא מרביץ מחיר.
פעם הם לא רצו לחזור לכאן, אז היה ביקוש, עכשיו הם רוצים לחזור, אז יש ביקוש.
זה חלק, וחלק שחזרו כבר, אז נתקלו קצת בבעיות, ולכן, וכאן, א', אני אומר את זה לחבר'ה הצעירים, מי שלא יודע, מי ששומע מהם את הפודקאסט הזה, ישמע. אז קודם כל, אני מבין תסכול, אני מבין את הכעס, ואני באמת עושה את הכל, אני לא מתנצל כרגע, אבל אני באמת עושה את הכל כדי לקצר תהליכים ולהביא כמה שיותר דיור. אני רוצה להציף את שוק הדיור בקצרין, למרות שחלק מהחבר'ה טוענים להפוך, למה אתה רוצה קצרין גדולה, אם תרצו נדבר על זה.
אבל בוא נגיד עכשיו, משפחת כהן מראשון לציון,
כן.
שרוצה לבוא ורוצה להיות מדריך בבית ספר שדה גולן, הוא יכול מחר לזכור, לבנות בית? דיברת על רוב 11 שיש שם כמה מגרשים, אבל יש דבר כזה?
לא, יש, תראה.
פשוט צריך לחכות על הגדר.
כרגע, באופן נקודתי,
כן.
בגלל שנוצרה סיטואציה שכדאיות עסקית בתחום הנדלן בקצרין יותר כדאי מאשר
נכון.
תל אביב, בדוק, אני בדקתי את זה.
כן, כן.
יש כרגע מחסות, ויש כרגע פלונטר, שהוא זמני אבל הוא קיים. כי היום על כל דירה שמתפנית בקצרין, לפי מה שמדווחים לי אנשי נדלן, אז יש 30-40 איש שרוצים להתנפל על הדירה הזאת.
אתה אומר כדאיות נדלן לצורך השקעה, או באמת אנשים שיעברו לפה ולא יזכירו?
לכל צורך. הרי זה לא משנה. כשאתה רוצה לקנות בית לגור בו, או רוצה בית לקנות בשביל להזכיר אותו, אז זה כדאיות כלכלית. עכשיו, משפחה לפני שנתיים, אני מדבר אתך לפני שנתיים, כש... עוד היה מלאי דירות יותר גדול, שאגב הוא נבע בעיקר משני תהליכים. תהליך אחד זה אנשים ש, נגיד, אנשים שרצו לשדרג את הדיור שלהם וזכו במגרשים, בנו, כן. ואז הם או מכרו או הזכירו בתים ישנים, או שהיו אנשים שראו בזה כדאיות כלכלית, ואלה הרוויחו לא רע, אבל ממשיכים להרוויח גם עכשיו. הם בנו בתים והזכירו אותם. עכשיו, אתם יודעים, ראיתי עכשיו, אני יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, אז אני רואה את כל התהליכים. עכשיו נתקלתי במשהו מטורף. אנשים זוכים במגרש, ומי שהולך למכור את המגרש, זה מרגיז, אבל אוקיי, זה מה שזה שוק חופשי, זה מה שמדינה, אני לא יודע לנהל את האירוע. ולוקחים, מתכננים תוכנית בניית הבית, מאשרים אותו בוועדת תכנון ובנייה עם היתר, ואז מוכרים מגרש עם היתר בנייה לבית קונקרטי. אני שמעתי על מחירים של 2,200,000 שקל,
וואו.
שזה כולל מגרש, היתרים והתוכנית, והבית עוד לא בנוי. אתם מבינים לאן אנחנו הולכים. עכשיו, אני אומר לכם, אני מאוד מודאג מהעובדה שעד עכשיו הצלחתי לשכנע את רשות מקרקעי ישראל להמשיך באותה מסורת של קרקע חינם.
אפס, כן? כמו כל הגולן?
כמו כל הגולן. צריך להבין שיכול להיווצר מצב שאני כמובן מאוד אתנגד לו, אבל זה לא קרקע בבעלותי, שהמדינה פתאום תוכל לקבל החלטה שלא יכול להיות מצב שיש עסקאות נדלן גבוהות והמדינה לא גוזרת על זה קופון לטובת כל התושבים. הרי לא לשכוח, חברים, שלא נתבלבל, קרקעת מדינה זה קרקע שהיא בבעלות שלך, שלך ושלי, וגם של מי שגר בראש פינה בחצור הגלילית, בירוחם ובאילת. זה שייך לעם. אז עד זמן מסוים, אלה שלא רצים לממש את ההזדמנויות, צריכים להבין שגם זה יעלה. נגיד, אותו מגרש בחצור הגלילית, או בכל מקום אחר בגליל, יש לו עלות, וגם עלות פיתוח שלו יותר גבוהה. אנחנו הרבה שנים נהננו מהדבר הזה, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אבל אני חוזר, אתם תעשו עם זה סדר אחר כך. בפרספקטיבה הקרובה יש סדר גודל של 44 מגרשים שהם לבנייה עצמית ברוב ה-11
שהם יצאו למכרז,
שהם הולכים לצאת למכרז אוטוטו, רק עלויות פיתוח בגלל האינדקסים שעלו, אז משרד השיכון צריך להעביר ולהשלים.
אוקיי.
אני דוחף להוציא למכרז 56 יחידות דיור עם שינוי תב"ע שם, שיבנה קבלן לצורך השכרה, שזה חשוב, כי זה חייב להיות סוג של דירות קלט לכאלה שירצו להגיע. ואם יהיה לנו יזם, וזה אירוע הכי משמעותי, יזם רציני, גדול, עשינו חשיפה למעל 20 חברות ענק שיש במדינת ישראל, יחד עם מרכז לבנייה ישראלית. אם יהיה יזם שיקח על עצמו להשקיע מעל מיליארד שקל בבניית שכונה שלמה, כמקשה אחת בקצרין, זה יקפיץ לנו גם את עניין הדיור, זה הולך להוריד מחירים, כי 700 יחידות דיור הולכים להיות במחיר מטרה של 100 מטר, משהו סביב 600 אלף שקל, וזה יכניס כמות עצומה של מקומות תעסוקה, בעיקר סביב מקצועות חופשיים, ובעיקר סביב מתן שירותים, וזה לא קשור כרגע לאזור תעשייה, שהוא מתפתח כרגע בקצב שלו ובתוכניות שלו.
אז זה אחלה לינק לנושא הבא בעצם. מה מנהל הצמיחה של קצרין באמת? איך אתה רואה את זה בחזון שלך ובמציאות היום?
תראה.
אז כרגע דיברנו על נדלן, שהוא מנוע צמיחה לא רע.
לא, זה פחות, מבחינתי זה פחות מנוע צמיחה, זה בהגדרה של תשתיות. כי אני לא מאמין ש... זאת אומרת, בוא נגיד ככה, מסקרים שאנחנו עושים במרכז צעירים ובודקים משפחות, למה באתם לקצרין, אז למרות הביקורת שהיא מאוד בריאה וטובה בעם ישראל, אנחנו תמיד לא מרוצים ממערכת חינוך, לא משנה, גם במרכז לא מרוצים, אבל מרבית המשפחות שנותנות לנו פידבק על סיבה לעבור לקצרין, זה שירותים מוניציפליים ברמה גבוהה מבחינתם, וזה אגב נכון, אני סובייקטיבי, אבל אני יודע שהם טובים. לא, כי אנחנו בודקים את עצמנו, גם אני אומר לכם, אני מאוד מאוד פיתחתי גם מערכות של קליטת ביקורת, ובניגוד למה שלפעמים תושבים חושבים, שמי שמתלונן על צינור שהתפוצץ, או זבל שנזרק, או כל דבר שזה כאילו מציק למועצה, ממש לא, אנחנו ממש ממש מתחננים ומבקשים שזה יגיע. מה הסגנון שבן אדם מעביר ביקורת, זה כבר סיפור אחר. אבל זה חוסך המון המון כסף. תושבים היום יודעים ש-106 בקצרין הוא אחת היעילים בארץ, וזה לא פרסומת, זה אמיתי. אתה פונה ואתה מקבל מענה מיידי. אז הנושא השירותים זה הסיבה אחת. הסיבה הנוספת היא קהילתיות, יישוב קצרין עדיין, זאת אומרת, עיר קצרין עדיין מאוד מאוד קהילתית, ביחס לערים אחרות. ומערכת חינוך וכל מה שמסביב נכנס למשבצת הזאת, את מה שאפשר לקבל בקצרין, אתה בשביל זה בפתח תקווה או בחולון צריך לגור בשכונות יוקרה.
אני חייב לשאול, זה שאלון שאתם שואלים אותם כשהם עוברים. יש גם שאלון שקורה שנה, שנתיים אחרי, באמת לראות איפה החלום אל מול המציאות?
כן, כן, זה נמצא בתוכנית, אל תשכח, אני לא ראש מועצה 40 שנה, כן, וגם לא מתכוון להיות, אבל בתקופה שאני ושותפיי מנהלים או מנהיגים את היישוב הזה, אז בוודאי שאנחנו מאוד משתדלים להכניס את כל הפרמטרים של מדידה, מה שמקובל בעולם המודרני, שאתה עושה ביקורת על מה שאתה עושה, אתה גם עושה לעצמך, גם מבקש ביקורת, ויש לך גם מדדים שאתה רוצה להבין לאן אתה הולך, כן.
לגמרי נשמע הייטק. זה כן. גם שני דברים, גם המדידה וגם האופן הזה שאני חשבתי על מוניטורינג, אמרת על זה שאנשים בעצם מציפים תקלות וזה כמה זה שימושי, זה כמו מוניטורינג של מערכת.
זה כסף, חברים. זה כסף, נכון. סליחה שאני מתרגם את זה, זה לגמרי כסף. זאת אומרת, וזה מה שאני אולי דרככם גם אסביר את זה שוב לתושבים. כשאתה פונה ל-106, לא שולח לי ווטסאפ או תופס אותי בין דג מלוח לא, בסופר שאני ביום שישי יוצא לקנות או זה. אלא כשאתה פונה ל-106, זה בנוי כך שבאותו רגע שאתה פנית, נפתח מספר פנייה שמיידית עובר למנהל מחלקה, וצריך לטפל בזה. ואת יודע מה הקטע? שאתם יודעים, ביום, זאת אומרת, למחרת בבוקר, במקום לחפש מה לכתוב בתוכנית עבודה של הצוות, הרשימה כבר מוכנה. זאת אומרת, אני במקום לסבול מזה שאין לי מספיק פקחים, אני לא יכול לשלוח צבא של פקחים לבדוק בכל מקום.
פתאום יש לך עיניים בכל מקום שזה
התושבים שלך. כן, יש לי 8,000 פקחים, שזה אדיר.
אבל בוא נחזור, זה אמרת, מה הסיבות שאנשים מגיעים? בוא נחזור רגע למה מנועי הצמיחה.
אוקיי, אז קודם כל זה הנושא אחד. נושא שני, אני אגיד לך למה זה, למה זה משך לפה לדוגמה, תראו, מתוך 2,700 איש שהגדילו את אוכלוסיית קצרין בנטו, כי בברוטו היו כאלה שבאו והיו כאלה שעזבו, היו כאלה שנולדו, נפטרו.
בעשר שנים האחרונות.
אני מדבר אתך, כן, כן. כי נכון, יש עזיבה, אבל יש גם כניסה. הדמוגרפית קצרין משתנה. אנחנו מנסים ללמוד גם איך, לאן, מנסים איכשהו לנווט את זה. זה מאוד קשה, אין לנו ועדת קליטה בקצרין. אבל לרוב, מי שהגיע לקצרין, זה בעלי תפיסת עולם אקטיבית, זה אנשים שממש לא צריכים אותי כדי שאני אחפש להם עבודה, אלא או שהם מביאים עבודה איתם, או שהם מייצרים עבודה לעצמם.
האבטלה בקצרין היא כמו...
3.4%. לא, אבל יש, תראו, יש כרגע בקצרין את אותה הבעיה כמו שיש בכל הארץ. בעלי עסקים מחפשים עובדים, אנשים כרגע מוצאים לעצמם מענים ופתרונות אחרים, או שלא, ואנחנו כמו כולנו ממשיכים ללמוד. תקשיבו, באזור תעשייה שלנו, במפעלים, בעיקר במקצועות של רצפת הייצור, פלוס, יש כרגע 200 משרות. ומקווה רמת הגולן הגדיל את עצמו, מחלבות רמת הגולן הכפיל את עצמו,
נכון.
כל מפעל כמעט גדל, והם כולם מבקשים ומתחננים לעובדים. ואנחנו נאלצים להביא עובדים מבחוץ, וכל פעם שאני שומע החבר'ה שמתלוננים שאין עבודה, אז אין לי שערות, כן, אתם רואים, אני קרח, אז אני לא יודע מה להגיד, אבל אני גם מבין שמה שאתה אמרת, מכיוון שאילו 2,700 איש מגיעים לפה מובטלים, אז היינו פה באמת בצרה צרורה,
נכון.
אבל לא מעט עסקים נפתחו. תקשיבו, בקורונה הנוראית, נפתחו בקצרין, זה פרדוקס שאנחנו גם לומדים אותו, נפתחו 2 או 3 עסקים, נפתחו 7 עסקים, כולל מרכז מסחרי חדש.
כן, אבל לקורונה באיזשהו מקום נתנה יתרון ללוקליות.
אז יש פה, סיפור כזה, אבל אנחנו הבנו גם. תראו, בדצמבר שנה שעברה, המדינה סוף כל סוף שמע אותנו. איך אני יודע שהיא שמע אותנו? כי היא נתנה לנו כלים ופתרונות, ונתנה לנו גם אופק.
אתה מדבר על החלטת הממשלה 864?
כן, אני מדבר על החלטת ממשלה. ואני כראש רשות, מעבר לתוכניות, כן, שאנחנו תכננו, כמו שאמרתי, כן, תכננו דברים, איזה 30...
קוראו לכם כבר תוכניות מגירה?
לא, ברור. אנחנו הלכנו אחרי, רדפנו אחרי ממשלות שהתחלפו כמו כפפות במשך כל התקופה האחרונה, ולשמחתי, הממשלה האחרונה שמעה אותנו. הייתה גם הזדמנות, כמו בעסקים, כמו בהייטק, כן, שנוצרה והיה צריך לדעת לזהות אותה ולהתלבש עליה, וזה מה שהיינו מוכנים וערוכים. אנחנו כרגע כרשות מתרגמים 500,000 שקל לתוכניות לא תיאורטיות, הכי מעשיות. אני מאמין שתוך 5 שנים יהיה לנו מעל 4,000 מטר של שטחים לעבודה היברידית, שאנחנו מזהים את זה כמענה מטורף. אנחנו מוכנים מחר בבוקר לצאת עם עוד 4,000 מטר של בניין קריית ממשלה חדשה, עם פרויקט שיכול לתת הזדמנות יוצאת מן הכלל לממשלה,
כן,
לאזן את המעוות. אתם לא יודעים אולי, אבל רק 6% מאנשי פריפריה, זאת אומרת, רק 6% של עובדי מדינה הם מתגוררים בפריפריה. עכשיו, מה הפלא שאם פקידות ממשלתית מיוצגת ב-6% מצפון ומדרום,
הקידום של האינטרסים,
שזה לא נמצא על סדר עדיפות, כי הפוליטיקאים הרי מתחלפים לאחרונה, אתה לא מספיק ללמוד שם, הוא כבר לא, היא כבר לא נמצאת, או שאתה מוצא את זה במפלגה אחרת, אבל הפקידים שהם בעצם אלה שלא מעט נותנים אג'נדה, לא נמצאים, ואנחנו היום באים ואומרים, 100 משרות, שזה לא כזה יקר למדינה לייצר, לפריפריה, אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו, כמו בהרבה פעמים פיילוט, וקריית ממשלה אנחנו בונים, אתה חוסך המון כסף על שכירות, על ביטחון, על מיליון דברים,
כן.
היום כל דבר אפשר לעשות מרחוק, ומה זה משנה? אם פקיד ממשלתי יטפל בפניות הציבור או בדברים תוך כדי שהוא שותה קפה בארומה, ומעביר את הכרטיס החכם, אם יש כזה דבר, אתם מבינים למה אני מתכוון? לרוב התושבים היום, אלה שפחות מאותגרים טכנולוגית, יכולים להיכנס ולפתוח לעצמם חדרים ממשלתיים, ולקבל הרבה מאוד מענה, ואנחנו היום ערוכים לזה. כמו גם לא מעט פרויקטים חדשנים שיצרנו במהלך 10 שנים.
היית, ההסתכלות שלך היא הסתכלות רחבה יותר. היית, כמו שאמרת, מנכ"ל משרד הקליטה, נקודתית במרחב גליל מזרחי, היית ברשות לפיתוח הגליל. זאת אומרת, ראית מה USP, מה Unique Selling Point, מה הדבר המייחד את קצרין במרחב. אני זוכר שפעם הברנדינג היה עיר היין והמים, שזה בעצם, יש לנו פה מפעל שמעדן וריבי רמת הגולן. אני מאמין שיש לך הסתכלות אחרת.
חלב, ויסקי, יש מלא, יש היום מפעלים לגבינות מדהימות של ירון דגן וזה. כן, כן, לא.
מה מיוחדות? איך כלפי עצמך? או שאין?
לא, יש לקצרין מיוחדות, וזה לא בא על חשבון, כן, יישובים אחרים, אבל לקצרין יש היום יתרון, כמה יתרונות מאוד מובהקים. היתרון האחד הוא שאכן בקצרין אירוע נדלני, אירוע של בנייה, הוא מטופל היטב, תכנונית, סטטטורית, מבחינת טבעות ומבחינת פרוגרמות, וברצף של 10 שנים הקרובות, צמיחה ויצא לשוק הנדלן, הולכת להיות רק בקצרין. אני לא רוצה להעליב חס וחלילה את השכנים, שום שכנים, לא קרובים ולא רחוקים. אצלנו זה פשוט מוכן, בנוי ורץ. עכשיו, למועצה מקומית קצרין, יש ועדת תכנון ובנייה עצמאית עם סמכויות מורחבות, וגם דאגנו שוועדת תכנון ובנייה מחוזית, ועל פי החלטת ממשלה, כל דבר שקשור לנושא של תכנון ובנייה שלא יכול לעבור אצלנו, אלא עובר לשולחן שלהם, קופץ לסדרי עדיפויות למקום ראשון.
זאת אומרת, אז יצר... של ועדה מיוחדת.
יצרתם מנגנון.
לא, אני לא קשור לשום ועדה מיוחדת, אדוני.
לא, אתה רוצה, אבל אתה עדיין בוועדה מחוזית.
לא. אני ועדת תכנון ובנייה עצמאית, יש לי סמכויות, מכיוון שיש לי תוכנית כוללנית, יש לי תוכנית מיתר, אני במסגרת של תוכנית שלי עצמאי לקבל כל החלטה, וזה מאוד מקל, אמור להקל, כן, אנחנו גם צריכים להשתדרג בזה, בעבודת בנייה ובקידום פרויקטים.
אז יצרתם מנגנון שמאפשר לכם בעצם לתת מענה מהיר יחסית לסביבה.
עכשיו, אנחנו מושקעים, תראה, עוד דבר אחד. היום בן אדם שמגיע לקצרין, אנחנו מנסים עכשיו לייצר הרבה תשתיות לאנשים עם גישה אקטיבית, כמו שאמרתי, שיש להם לעת יזמי או לעת של עובד עצמאי.
קומה.
תראה, קצרין עד סוף שנה הזאת הולכת להיות מחוברת, אני מקווה, כן, זה בידיים של בזק, אבל אנחנו גם... די בקשר, היא הולכת להיות מחוברת לסיבים אופטיים באופן מוחלט.
שכבר היום אמרת 70%.
70% אנחנו מחוברים, כבר אנחנו בראשון לספטמבר, מוסדות חינוך שלנו מתחילים לעבוד, כשבעיות תקשורת אנחנו שוכחים שהיו.
מדהים.
זה חשוב, גם אזור תעשייה הולך להתחבר לשם, שזה תשתית מאוד מאוד טובה לאנשים, אנשי הייטק, באמת אלה שלא מפחדים להגיע מרחוק ולגור פה. זה אחד. שתיים, כל מה שהולכים לקום הרבה שטחים למסחר ותעסוקה, שהם היו פתוחים להרבה מאוד יזמויות, וזה נורא חסר בגולן באופן כללי. גם אנחנו כמועצה הולכים לבנות מרכז לטכנולוגיות מתקדמות, אנחנו גם משתפים פעולה באופן מוחלט, אני אומר, עם מועצה אזורית גולן, עם חברה כלכלית, כי מבחינתנו המשימה היא משותפת, אנחנו לא מחלקים את זה בין מקום למקום, המשימה הגולנית היא חלה גם עלינו. וגם נגיד במכרס החדש 9,000 מטר יהיה צריך למלא בעסקים, אז חוץ מזה גם שתי ביתי מלון ועוד בית מלון שהולך לפתוח, שאני מקווה בדצמבר כבר נשמע כבר כלונסאות נדפקות באדמת הבזלת,
בית המלון הראשון בקצרין.
כן, ובמקביל אנחנו גם מקדמים, הולך לקום די מהר קמפינג שהמועצה מקדמת, ועוד מעט יוצאים 15 דונם שתי מגרשים לעוד שתי כפרי נופש. זאת אומרת, בתחום התיירות אנחנו דוחפים חזק מאוד כדי שסוף כל סוף ברשות מקרקעי ישראל יקבלו החלטה אמיצה אחרי 5 שנים של התלבטויות ששביל ישראל לאופניים 75 קילומטר יתחיל להיסלל, כי הוא יביא איתו המון פרנסה והמון המון המון עיסוק בספורט ובריאות, וזה פוטנציאל עסקי מטורף. אז בקיצר, אז יש מומנטום,
יש תשתיות,
יש מומנטום, יש תשתיות. דבר נוסף שהוא לא פחות חשוב זה איכות של מערכת חינוך.
זהו, בוא נדבר על זה קצת.
ותרבות, כן.
כי תשתיות יש, אוקיי? בוא נדבר על מערכת החינוך.
תשתיות נבנות,
תשתיות, מתוכנן. כן, יש תוכנית, נראה שיש כבר איזשהו מומנטום, כמו שאתה אומר, סבבה.
כן.
יהיה איפה לגור. יהיה איפה לגור, בתקווה יהיו בתי קפה לשתות בהם, ומלונות לבלות בהם. בוא נדבר רגע על מערכת החינוך. לנו, כאנשים שככה בקהילת ההייטק, ושהחינוך הטכנולוגי זה אחד מהדברים שמעסיקים אותנו, אנחנו רואים את הפער, רואים את הפער וההזדמנויות שיש לילדים שגדלים פה.
נכון.
השנה זו השנה הראשונה שבתיכון האזורי הממלכתי של הגולן, נופי גולן שנמצא בקצרין, בעצם משותף גם למועצה האזורית וגם למועצה המקומית. היום, השנה הזאת הייתה השנה הראשונה שהייתה בו מגמת תוכנה בכלל. וגם זה עדיין לא פועל בצורה מלאה. עכשיו, יש פה פער. אנחנו מסתכלים על איך אנחנו נותנים את ההזדמנויות לילדים שלנו. זה משהו שמעסיק אותנו מדי יום. איפה זה נכנס? מה התוכנית שם?
תראה, קודם כל, אתה מדייק, זאת אומרת, אתה שם סיכה בנקודה הכי משמעותית וכואבת, ואגב, כל המאמצים שלנו הם בסופו של דבר למשוך את כוח אדם המקצועי, שידע לאתגר אותנו כרשויות וכל המערכות, כי רק ככה זה עובד. זאת אומרת, כל מי שחושב שיבוא איזה משיח ראש מועצה, במועצה כזאת או אחרת, וידע לפתור את כל הבעיות, זה לא עובד ככה, בסדר? זה לא עובד גם במדינות דיקטטוריות, ובטח לא במדינות דמוקרטיות. זה מאוד מאוד תלוי מה ביקוש או דרישה של הציבור במקום, שהוא יודע גם, יש לו את כל המנגנונים, לא רק גידופים בפייסבוק, כן, גם ללחוץ מערכות. עכשיו, אני חייב להביא תשתיות שיאפשרו לתושבים אקטיביים, להביא לידי ביטוי את החזון שלהם ולהשפיע על בניית הארץ במילים יפות וחזקות, אבל בפיתוח המקום. וזה נורא נורא תלוי. אני אתן לכם דוגמה, סתם אתן לכם דוגמה, שהיא לא קשורה ליכולת שלנו, אבל מערכת בריאות באזור שלנו היא במצב קשה. אני מנסה להיות יותר זהיר, כן?
מאתגר.
אבל בגילאים מסוימים זה קטסטרופה, ובגילאים מסוימים זה קשה. עכשיו, זה תלוי ברצונם הטוב של פרופסורים ומומחים בכירורגיה או כל דבר, שפתאום מבינים שזה לא פייר שתושב תל אביב שמשלם מיסים וכמונו, אבל מקבל הזדמנויות הרבה יותר. אני לא אומר את זה מתוך קנאה, כי זה לצערי, ככה זה מתחלק בכל
מתוך
העולם.
מתוך חוסר שוויון.
אבל הוא, ההתלבטות שלו, כשיש לו ציפורן חודרנית, היא לאיזה בית חולים הוא הולך, כולל בתי חולים פרטיים, והכל במרחק של חצי שעה הליכה, לא נסיעה.
כן.
ואצלנו, זה או שיש לנו את הפרופסור שעזב ביילנסון, והוא מומחה על בתחום של ניתוחי כבד, או שאין אותו. ואם אין אותו, אז אלוהים יעזור. ולפעמים הוא עוזר, לפעמים לא, זה תלוי בנו. אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה דבר דרמטי. עכשיו, אני אומר לכם, לשמחתנו בתחומים הדרמטיים האלה, יש לנו כמה פרופסורים שעזבו את מרכז הארץ ובאים לפה. הם מבצעים כאן פעילות ניתוחית ב-500 שקל שהם מקבלים, אחר כך נוסעים לקפריסין, אותו ניתוח מקבלים 50,000 דולר, וכשאתה שואל אותו דוקטור סלמונוב או דוקטור דוקטור אחר, אז הוא אומר, טוב, תשמע, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? אנחנו, בראשון לספטמבר, בעזרת השם, בקצרין, נפתחת מסגרת חדשה, שהיא נקראת פרויקט או בית ספר אודם, סמל מוסד כבר יש, והוא הולך ללמד פה, או לחנך כאן ליתר דיוק, קבוצה ראשונה של 45 בנים ובנות, שזה מלך הארץ, זה משהו מטורף שעבר מיונים. אני ראיתי את התלמידים בחיים שלי, לא הייתה לי הזדמנות לגשת לכאלה תלמידים. אלו תלמידים טובים שהייתי מורה בבית ספר, אבל זה ילדים שלא פשוט, צריך מורים מיוחדים.
זה ילדים שהם, לא, רק להסביר, זה תוכנית שלא מיועדת רק למי שבגולנו.
לא, רוב האנשים לא מהגולנו. זה תוכנית שמיועדת לכל הארץ. זה ילדים שמתנתקים בגיל כיתה י' מהבית, ללמוד לגור בקצרין ברמת הגולן, מורכב ולא פשוט. וזהו, וזה ילדים שאמורים להניק בהמשך גם את מדינת ישראל וגם את תהיה הנהגה הצהלית. במוסד, בשבק וביחידות טכנולוגיות של צהל.
בעצם תוכנית של תואר, זה תוכנית כמו תלפיות, נכון?
זה תוכנית שנחשבת כתלפיות אקדמי, זה תלפיות אקדמי, זה לא תלפיות של שנתיים או שנה, זה תלפיות של 6 שנים, ומי שמפקד על התוכנית הזאת זה בן אדם שהוא מפקד על תלפיות ופסגות, וזה אתגר, זה משהו מיוחד. עכשיו,
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
חשמל ואלקטרוניקה, כן. ותואר מטכניון, בסופו של דבר, כן. עכשיו, מה שאני רק רוצה להגיד, שלתוכנית כזאת, מגויסים מכל המדינה מורים, שהמומחיות שלהם היא חינוך וטכנולוגיה, ואני רוצה להאמין, שבסופו של דבר, המורים האלה, שהם גם באים אנשים עם ערכים, זה לא רק אנשים שבאים להרוויח את הכסף, והמשכורות שלהם יהיו מצוינות, שהם ישלימו את המשרות שלהם בבית הספר ברמת הגולן. ואז לא רק אתה, שאני מוריד את הכובע בזה שאתה באופן אקטיבי בא לנופי גולן ולקדם שם מגמה טכנולוגית, אלא יהיו לזה עוד שותפים שיכנסו גם לבית ספר יסודי וגם בית ספר תיכון ובאולפנות ובכל מקום.
זה מעוגן או שאתה...
לא,
זה רצון טוב.
תקשיב, לא. אנחנו
ברגע שהם יהיו חלק מהקהילה.
אנחנו במדינה חופשית, כן. אנחנו, אני, אתה יודע מה, אני מה זה שמח, כן, אני, ואנחנו באים, כן, בעבר הרחוק שלנו ממדינה שקבע לנו גם מה הצבע של נייר טואלט, אם יש נייר טואלט. העיתון פראבדה, כן. עכשיו, אז אני מאוד, את אומרת, זה הרבה יותר טוב כשאנשים עושים את זה מרצונה, מתוך, ואני חייב להגיד לכם, כבן אדם שרוב הזמן כבר גר בארץ, אבל יש לי גם עבר סובייטי, אז אני, הציבור כאן, שזה החינוך בעצם, הוא המון, שמחבר אנשים לערכים, ואנשים באמת עושים דברים טובים. ואני מאמין, ותכלס אני אגיד לכם שזאת הייתה המטרה. המטרה שלי הייתה ונשארת איך לייצר כאן מסגרות כדי למשוך לכאן את האנשים הטובים, שאגב, הרבה הרבה מהם הם בני הגולן. רק הם לא באים לכאן משתי סיבות. אתם יודעים מה השתי סיבות שלא באים לכאן? כאשר אבא ואמא מצטרפים אליהם לכפר סבא ורעננה, בזה ההיסטוריה המשפחתית מסתיימת, אין סיכוי שיחזרו לפה. כי מניפת הזדמנויות שם הרבה יותר גדולה, או אם הורים כאן, אז יש סיכוי, אבל צריך לייצר הזדמנויות. אז אנחנו מנסים לייצר הזדמנויות, ובשביל זה אני צריך מדינה, צריך גרעין אקטיבי של אנשי אי-טק, או אנשים כמוכם, מה שאתם עושים כרגע זה חלק מהעניין, ואז השילוב של הדבר הזה, בטווח רחוק, נותן תקווה.
אז אתה אומר, בהסתכלות תוכנית עודם, זה איזשהו מצפן, איזושהי הסללה, זה כיוון שאנחנו נשמח שיהיה, הוא יוצר תשתית בעצם, שיכול גם ליצור איזשהו תוכנית, איזשהו פלואו, שבו אנשים יכולים להתחבר.
נכון.
לדבר הזה, ואתה אומר, כוח אדם בסוף, וזה די נכון, אנחנו
רואים את זה. ואתה יודע מה, עקיבא, יש עוד דבר אחד שהוא כבר, אני מסתכל כבר קדימה, אני מבחינתי, תוכנית עודם כבר רצה, בועט, עוד יש לי עוד מלא בעיות לסגור. לא, תקשיב, זה לא תפקידי. התפקיד שלי כראש מועצה זה לייצר חזון, להביא תקציבים ולייצר מציאות שבעלי תפקידים, אף אחד לא מפריע להם מהפוליטיקאים כאלה ואחרים, להביא את החזון למציאות באמצעות תקציבים שאני. ואני לא צריך להיות לא מומחה ולא כלום, אני צריך להיות בן אדם שמסתכל קדימה. זה תפקידי, אוקיי? בסדר, אם אתה מומחה בדבר כזה או אחר, תעזור, תסייע, אבל תמיד תלך הצידה, אל תפריע, תן אמון באנשים. עכשיו, אני מסתכל כבר קדימה. כי אנחנו בסופו של דבר הולכים להשמיש את כל בית ספר גמלה הישן. קודם כל את המחצית מעל מרכז צעירים כבר התחילו עבודות ליצירת האפ קליקה, שהוא אמור להיות משהו בסגנון בניין שאני יושב פה, כי למטה זה כבר מדבר ככה. החצי השני של הבניין הולך להיות בית ספר אודם, עד שיבנה, על 36 דונם את המרכז של כפר נוער. ומה יקרה בעוד 7 שנים, כשאודם יצטרכו לעזוב את המבנה המשופץ, המשודרג, הטכנולוגי, עם סיבים אופטיים, עם תלת מימד, עם כל מה שבעצם אנחנו כבר מדברים חדשנות פדגוגית כבר כמה שנים, אני אגיד לך מה יש שם, יש שם פרחי אודם. יש שם מקום שמגיל כיתה א', מבחינתי מגן, יגיעו ילדים כדי להיחשף לקדמה טכנולוגית, שמתחוברת גם לאקדמיה וכל השאר, שהמטרה של הילדים האלה בסופו של דבר לשאוף להגיע לתוכנית אודם. ואני אגיד לכם בסוד, מי שלא יצליח להגיע לתוכנית אודם, וואלה הולך להצליח בחיים, כי התחום הטכנולוגי הוא, הוא עתיד, זה מה שבעצם דוחף קדימה. אז זה, על זה אני מדבר, ואני, עוד פעם, אני מבין שלחלק מהציבור שמסתכל על המציאות עכשיו, הוא לא רואה את זה. בסדר, זה, בשביל זה אני מספר על זה, כדי לתת איזושהי פרספקטיבה ותקווה. כן, וזה תפקיד של המנהיגות. מנהיגות שרק רואה שחורים, היא לא מקדמת לשום מקום. אני גם לא בטוח שאותם מנהיגים שמתלוננים וכל הזמן תוקפים בלי סוף, או מבקרים בלי לכוון, הרי ביקורת יכולה להיות זהב, שאתה בא ואתה אומר, תקשיב, מה שאתה עושה זה לא נכון, זה הדבר הנכון. ואם אתה פתאום מבין שאתה טועה, ואתה רואה תוכנית אלטרנטיבית, חברים, זה נכס. אז כשאנשים עוסקים לגופם של האנשים ולא לגופם של העניינים, זה לא מקדם לשום.
אז אני יכול להגיד שזה לינק מעולה, אז ברוח של באמת איך לקחת משהו וליצור, איך מייצרים, אנחנו מרגישים לפעמים שהביזור הזה באשכול שלנו מאתגר ושיתוף פעולה. איך יוצרים שיתוף פעולה אזורי? אנחנו בתור אנשי הייטק, הגבול המוניציפלי לא אכפת לי. לא אכפת לי, אני עבוד פה, אני עבוד שם. מבחינתי, איך יוצרים צמיחה שהיא מעבר למשבצת? אנחנו רואים בזה אתגר לפעמים.
עקיבא, אתה יודע, כשהייתי בשליחות, הייתי ראש נציגות באוקראינה, והבאתי לשם 4 צברים, אחד נולד בדרך. ואיך אתה, איך אתה חי, כאילו, במציאות הזאת, ואיך אתה מגדל צברים שאתה יודע, כאילו, הם רואים מציאות אחרת. ואני גם, במקרה, אתה יודע, אני, אז בכלל הייתי רחוק מעניין של דת ומסורת. חשבתי שעלייה לארץ ישראל זה מספיק.
שלי עשיתי.
כן. ושם דווקא היה חיבור החזק, ודרך כלל הוא תמיד בגלויות. ואז היה לנו קלטת, דיסק, של מבצע סבתא. עכשיו, אני יודע לדקלם לכם את זה בקולות. ואחת הדברים הכי חזקים שילדים שלי צמחו וגדלו, וגם אנחנו, זה על הקטע של קרמבו שהוא בא לבריכה, ואז הוא מסביר לך, לא זוכר עכשיו מי שם חורכי או מי שם עולה חדש.
סרג'ו, כן.
ואז הוא אומר לו, תן לנו את הטיפ של האלופים. ואז הוא תוך כדי שהוא מתלבש ומסתכל על המתנדבות ההולנדיות שם, אני לא יודע מה, אז הוא אומר, תקשיב, אתה מתחיל הכי חזק שאתה יכול, ואז אתה מגביר. עכשיו, אותו דבר גם כאן. צריך לזכור כל הזמן. להצלחות יש מלא שותפים. וכשאתה מצוין ויותר מזה, כולם רוצים להיות חברים שלך.
אוקיי.
וכשאתה נכשל, אז זה תמיד אני, דימיטרי, ראש המועצה, וזה בסדר גמור, לוקח את זה באהבה. אבל כשאתם מייצרים, עובדה, למה באתי לפה?
כי הזמן אותך יפה.
לא. קודם כל, הזמנתם אותי יפה, תודה רבה, אני נהנה להזמנות, אבל הזמנתם אותי בתקופה מאוד לחוצה, יש לי מלא פרויקטים.
תודה.
כי אתם נורא מצליחים. ובמקום כזה, שמצליחים, אני רוצה להיות, רוצה ללמוד, רוצה להתחבר ורוצה לעשות. אז ככה זה עובד. אתם עושים דבר נכון. איפה שהצלחתם להתחבר ולקבל אוזן קשבת, תקעתם יתד, התחלתם עכשיו סביב זה, זה החלק הכי קשה. וזה לא משנה שבמתחם הזה כרגע, לא משנה כמה אחוזים הם לא בדיוק אנשי הייטק, כי זה באמת לא משנה. כי לאנשים שעוסקים במקצועות חופשיים צריך מקום. ואין דבר יותר טוב מאשר לצאת מהבית ולמצוא את עצמך באווירה כאן, ויש פה אווירה תל אביבית חבל על הזמן. ולא רק בגלל מכוניות טסלה והכל, גם. לא, זה חלום שלי. בקיצר, אבל בגלל שיש פה אווירה טובה, ואני מסתכל, כאן ואני שואל את עצמי, תגידו לי, מה קורה עם כל הפריירים האלה, שיושבים להם שם וסופגים אבק במרכז תל אביב, ובשביל ללטף איזה שיח או איזה פרח, צריכים לעלות לקומה 15, למה כי שם יצרו להם בתוכנית אורבנית, איזה פרח וחצי, חצי פלסטיק, חצי זה, אני קצת מזלזל. במקום זה, אתה מיוקנעם לפה, לנקודה הזאת, שעה נסיעה, בלי פקקים, בלי שום דבר, כי יש פה כביש נהדר. אתה מתל אביב לכאן, אם אתה יוצא בבוקר, אתה בשעתיים פה נוחת בבוקר.
אני כיוון הפוך, מתל אביב לכאן.
כיוון הפוך, כן. כאילו מתל אביב. כן.
מתל אביב לכאן, לזה התכוונתי. לזה התכוונתי. אז עכשיו, וגם אם הפוך, אז תקום מוקדם יותר, אף אחד שום דבר לא קורה. אני עושה המון, אני נמצא המון במרכז, כי בלי להיות במרכז, אני לא יכול להביא לפה את מה שאני צריך להביא. אז במקום כל הבזבוז הזה של דלק וחשמל ועצבים ובלגנים, וואלה, אתה נמצא פה, בכל המציאות הזאת, אתה גם משאיר חותם סופר משמעותי, שיהיה לך גם מה לספר לנכדים שלך. שישאלו אותך, סבא, תגיד לי, מה עשית למען המולדת? סליחה, זה נשמע אולי קצת קלישאתי. אז אתה תוכל להגיד, תשמע, עשיתי 15 סטארט-אפים, הרווחתי 50 מיליון שקל. יופי. זהו? זה שאיפת חיים? אז אני חושב שכסף לא אמור להיות מטרה, אלא אמור להיות אמצעי, ואני חושב שאם בן אדם רוצה להשאיר חותם, אז יש מקום היום, שבעיניי זה חומה ומגדל של ציונות המודרנית, זה רמת הגולן, קצרין כרגע פורצת קדימה, יבוא הרגע גם שגם כן יפשילו כאן תהליכים, וכמו תמיד קצרין וגולן, כאילו קצרין כמועצה, ומועצה אזורית גולן, כמועצה אזורית, תמיד נמצאת בסוג של תחרות חיובית בין אחים, מה שנקרא, מי יותר יפה, מי יותר מוצלח, אבל כולם בסופו של דבר יושבים סביב אותו שולחן, נהנים מפירות של כל אחד מאיתנו. ולכן, התחרות היא טובה, וצריך כל הזמן לזכור שאנחנו אחד, ושהצלחה שמתרחשת כרגע פה בבני יהודה, היא מבורכת וטובה מאוד, ואנחנו רוצים להצליח עוד יותר. ובסופו של דבר, איפה שבן אדם יחליט להיות ולגור, אז זה יהיה סבבה, רוב המוסדות הם משותפים,
נכון.
ואתמול היה לנו פה אירוע, כנר על הגג, אז מעל מחצית מאנשים שהיו שם, היו ממועצה אזורית גולן, וכל כך שמחתי לראות את זה, וכל כך שמח שבאים אנשי מועצה אזורית לקצרין, לקנות וליהנות,
וללמוד. זו העיר שלנו, דימי, זו העיר שלנו.
אז זה הייעוד, אבל זה ייעוד שלנו.
איזה כיף שיש שם משרד הפנים, איזה כיף שהתפתח. כל דבר שקורה בקצרין, זה ברכה, לא רק לכל מדינת ישראל.
אז דע לך, זה ייעוד שלנו, ומישהו, אם מישהו מהתושבים שלנו שכח, אז אני אזכיר שב-77, כשתוכננה העיר, תוכננה עיר, ולא בני יהודה, אני אוהב את היישוב הזה פה, תוכננה עיר גדולה ומשמעותית, שהייתה אמורה להתפרס משני צידי כביש 90-88, וכל מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מממשים את החזון של המייסדים הראשונים, סמי בר-לב וכל השותפים שלו, וזה מה שאנחנו עושים. במשמרת שלנו, אנחנו מממשים את מה שקצרין צריכה להיות, והיא חייבת להיות עוגן שמאפשרת להתיישבות ברמת הגולן החקלאית והקטנה המצוינת הזאת, להיות חזקה, מבוססת וכיפית, וכל פעם יש מי שמקצרין פתאום צפוף לו מדי, הוא יעבור לגור ליישובים, למי שמרווח לו מדי ופחות שירותים, אז הוא יבוא לקצרין, ואנחנו כל הזמן נהיה בתוך התנועה הזאת.
אז בואו, יש ויז'ן, אני שמח לראות, אבל בואו נסתכל גם אחורה בסיפוק. 10 שנים, דבר אחד, שאתה אומר, הצלחנו. באמת, 10 שנים זה פרספקטיבה. דבר אחד שאתה אומר, היינו, עכשיו אנחנו במקום אחר, אני שמח על, דיברת על לגאסי, מה נשאר אחרינו?
אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב שקרה לי כאן, זה 2-3 דברים. אחד, זה הקמת שבט צופים, שלא היה לפני, והיום יש לנו שבט צופים מדהים, שאני רק לפני יומיים הייתי בצפון בורי, כמעט 100 ילדים נמצאים שם.
אתה חייב להסביר לי את זה, למה אתה כל כך גאה בזה?
אני אגיד לך למה.
קראתי את הערך שלך בוויקיפדיה, קראנו את הערך שלך בוויקיפדיה, ושם עשית את זה, והיית מנכ״ל זה, והיית שם, והיית בשליחות, ואז בסוף הוא קם שבט צופים, ואתה אומר לך כאילו,
אוקיי. לא, 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 לא. זה לא רק זה. זה לא רק שהוקם שבט סופים, הוקם שבט של, של אריאל, וחוזק שבט בני עקיבא, אני מדבר אתך על תנועות נוער, ותנועת אחריי נכנסה, וכל מיני דברים, אני אגיד לך למה. כי כשאני רואה ששיח בקרב בני הנוער, בגיל 18, שמסיימים י"ב, בנים, בנות, אולפנות, מה שאתה רוצה, שאני שומע היום יותר ויותר ילדים מדברים על זה שהם רוצים לדחות שירות, ולהיכנס לשנת שירות, ולהיכנס למכינות, ולעשות משהו למען המולדת, אני אומר לך את זה עכשיו, יש לי צמרמורת, אז זה אפשר להשיג דרך תנועות נוער. וזה הדבר החשוב ביותר. זה הדבר הכי חשוב. אתה יודע מה? גם אם אני עוצר כאן, דיינו. אני מבחינתי, זה הדבר המשמעותי ביותר, מכיוון שזאת המנהיגות שמשפיעה אחר כך על החיים שלנו. אנחנו הרי הולכים להזדקן מתישהו. אני רוצה שאני אחיה במדינה שהיא מתבססת על ערכים, שלנצח באיזשהו, במשהו, זה לאו דווקא לדרוס את כל מה שהולך בדרך, שהכסף זה האמצעי ולא המטרה, ויש הרבה מאוד ערכים אחרים, זה מה שנותנות תנועות הנוער, זה החינוך הבלתי פורמלי, וזה הדבר המרכזי. בדרך, כמובן, תשמע, אני מאוד, מאוד גאה בזה שיכולתי להוביל את, את מה שהם מייסדים רצו, את מה שהם אמרו לנו, חברים, אתם צריכים להגיע לשם, ואולי לא תמיד איך שהם רצו, ואולי חלקם אולי כועסים בדרך, זה לא משנה. אבל אנחנו בשנה הבאה משחררים את שטח אש אחמדיה, ואני כבר עוסק בתכנון של עוד 6 שכונות שם, עוד עיר שלמה, 30,000 תושבים שם, דבר שישנה באופן הכי דרמטי שבעולם את פני הגולן, בלי אגב לפגוע באיכות. כי במועצה הזו, אני מאמין בזה, ואולי זה חלק מהוויכוח בינינו כאן פנימי. אני משוכנע שצריך לחזק את ההתיישבות החקלאית, בגבולות שלה, טיפה להרחיב, טיפה לעשות. צריך לשמור על שטחים ירוקים, וצריך לשמור על התודעה, כי המדינת ישראל תגדל, היא תצמח. היא לא כל החיים שלה תהיה 8 מיליון איש, היא תגיע גם ל-20. אז צריך לייצר כאן עוגנים מאוד משמעותיים, ומה שאני מרגיש מאוד מסופק, מזה שלא מעט פרויקטים שיהפכו את קצרין ויחד עם קצרין, את רמת הגולן, לאזור סופר משמעותי, שמי שיענה מהאזור הזה יותר, אפילו לא אנחנו, אלא כל גליל מזרחי, יבוא ויגיד שהתושבי חצור הגלילית, בחס וחלילה וחס, אני חייב לחשוב על זה גם, שבהסכם עתידי כלשהו, הרי לא לעולם אנחנו נהיה במלחמות מול עולם הערבי. אני עזוב אותי כרגע מהסיפור פנימי. לא נכנס לזה. אני מדבר אתך על עיראק, על איראן, על סוריה, על כל השכנים שלנו כאן. יבוא יום שהעצמות ירצו לעשות לעצמם שקט תעשייתי, ואני חייב לייצר כאן מציאות שבכל הסדר עתידי, שהעולם ירצה לעצמו שקט ושלווה, הוא יכלול את האזור שלנו כי לא נושא לדיון בכלל.
כן.
וזה יקרה אם אנחנו נהיה כאן 150,000 איש, שלא הורס את כל היתרון המדהים שלנו כאן, על איפה שאנחנו נמצאים ברמת הגולן, השטחים הירוקים וכל היופי, ושתושבי חצור הגלילית, קריית שמונה וצפת יגידו, מה? מה פתאום? זה מקום שאני עובד, זה מקום שאני בא לבלות, ילדים שלי גרים שם, שם אני לומד בפקולטה לווטרינריה, אני בא לעסוק בחקלאות גם בבני יהודה וגם בקצרין בחקלאות ורטיקלית, אתה מבין? אני מגיע לשם ב-10 דקות, אני יורד מרכבת בראש פינה, ועולה על מונורלס, או נוסע לאוטו חשמלי לכיוון קצרין, למה? כי שם צריך לשלם מס, כי אוטו עם בנזין לא יכול לעלות יותר לרמת הגולן, רק רכב חשמלי, תזכיר אותו, כשתגיע בתחבורה ציבורית, ותיקח אופניים חשמליים, וקצרים לאיזה קרנית. אז אני אומר לכם, זה מה שאמור להיות, וזה צריך להיות לא על בסיס רגשי, זה צריך להיות על בסיס כלכלי מובהק, ואת זה אנחנו צריכים לא לשכוח גם כן. ואני, בזה אני מסיים את מה שאני רציתי להגיד. אני מאוד רוצה לדעת מאנשי הייטק, האנשים המשכילים, הטכנולוגיים והכל, מה נדרש עוד לעשות כדי שאנחנו נוכל לייצר תנאים אידיאליים, אבל אני גם מצפה שאתם תובילו התנהגות אקטיבית יותר, לא רק בתחום הטכנולוגיה, אלא גם בתחום הניגותי. כי אם אתם תעמידו לעצמכם, עקיבא, אני אומר את זה מאוד ברצינות,
בני,
אתם לא יכולים רק לשבת על מה שנקרא סוג של מגדל השן של אליטיזם פה ברמת הגולן, ואתם תגידו מה צריך לעשות וזה. אלא אני מצפה שתהפכו להיות חברי מועצה, גם בקצרין וגם בגולן. ממש, שכבר בבחירות, בבחירות הקרובות, בלי חס וחלילה לאתגר הקיימים, או בבחירות הבאות, אני לא יודע מתי, שגם יהיה לכם גם עניין להניג פה את הקהילות. זה הדרך הטובה ביותר. אני לא מכיר דרך אחרת. כי הדרך אחרת היא דרך ארוכה יותר. ואתם אנשים שיודעים לתכנן מהלכים חזקים.
ארוכי טווח.
וזה ארוכי טווח.
הצלחת להחזיר את זה אלינו. טוב.
דימי, תודה.
תודה רבה. תמיד טוב לשמוע גם חזון וגם ביצוע. זה היה מאוד מעניין עבורי. ואנחנו מסיימים תמיד עם שיר. יש לך שיר שתרצה לשים בסוף ולהקדיש אותו.
כן, אני את כל החדשנות שלי ואת כל החזון שלי קדימה, אני שולף ומוציא את זה דווקא מהמסורת ומהעבר. אתמול, אגב, שהכל היה, תדעו לכם, שכל התחינוך החדשני הוא היה בלימודה בחברותה, ומלא מלא דברים אחרים, סתם רק שתדעו שהמלמד שהיה מגיע ללמד בכפר חספין או בקצרין, הוא רחב על חמור או על סוס מטבריה או מצפת.
לגמרי.
אז אתמול היה לנו פה אירוע מדהים, היה לנו פה אתמול אירוע שהביא אותנו לסטנדרט חדש של בילוי ותרבות, היה לנו מחזמר כנר על הגג, ממש ברודווי של חיים טופל, משהו מטורף, אמיתי, אמיתי. לא, אתמול ישבתי ואמרתי לעצמי, וואלה, אני לא צריך לא תל אביב ולא ניו יורק, זה
תיאטרון?
פה.
איזה תיאטרון? מי הציג את זה?
זה תיאטרון העברי, שכבר במשך 8 שנים, כל הצגה בחורה, עושה בקצרין, בהיכל תרבות הקטן שלו, 230 מקומות ישיבה, מגיע סימטריילר, מוציא כיסא שולחן ואיזה פלמה, וזה מה שגדי צדקה יכול להוציא, והוא נורא סובל, ואתמול הם פירקו שם סימטריילרים רבים, בנו עיר שטייטל, ענתיבקה שלם, והיה מחזמר מדהים, עם תזמורת אמיתית, היה הכל מאורגן למופת, בחוץ, מתחם פוטקים שבאו מפה, מהחבר'ה של הגולן.
זה כן, באצטדיון
שלכם. כן, באצטדיון כדורגל.
3,000 מי שמרנו?
אני לא יודע.
2,500.
לא יודע לאשר לך, זה היה בדיוק לפי רישום מה שדרשה המשטרה.
או לא אחד יותר?
זהו, ודעו לכם שעד סוף השנה הזאת, ממש בסמוך, הולך להיבנות שם סוף כל סוף פארק משפחה על 17 דודם עם אמפי תיאטרון ל-1200 מקומות, פצצות, הולך להיות משהו מטורף, וקצרין תהיה עוד יותר נגישה. כנר על הגג, השיר של טוביה החולב, לא הייתי רוטשילד.
תודה רבה.
ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוטשילד, כל היום הייתי בדבם. לו הייתי איש עשיר, אז הייתי נח קצת, אבדגדגדבדבדבדבדם. כל היום הייתי בדבם, איידל דידל דיידל איש עשיר. הייתי אז בונה לי בית מאבן, בית נעים גג אדום, 3 שורות מדרגות על יד הקיר.
ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. אז החצר תהיה מלאה אפרוחים, כולה אבזים וברווזים, שיקימו רעש בכל אדיר. וכל הפתדקה, פתדקי, פתדקו, פתדקה, קוקוריקו ישמע למרחקים, ויבשר כאן גר ברווז עשיר. לו הייתי רוטשילד, אבדגדגדבבבבבדם, כל היום הייתי בנבם, לא הייתי איש עשיר, אז הייתי נח קצת, אבדגדגדבבבבדם, כל היום הייתי בנבם, איידל דידל דיידל, איש עשיר. וזוגתי היא גולדה שם על המרפסת עם סנטר כפול מתאים כמו אשתו שרב קלמן הפרנס, והיא תפסלה שם כי גברת מפורקסת ותצרח על המשרתים מתנפחת אוי כמו טווס. יבואו כל חכמי העיר לשאול בעצתי, גם הרב אותי ישאל אז מה הדין והמנהג, אם תועיל רבי טוביה, מה הדין רבי טוביה, בביצה שלא נולדה בערב חג, בבי בבא בי בבא בא. כל עולם שום איש לא יאיר לי אם טעיתי בדבריי, כי הגביר צודק תמיד ודי. ואז אוכל סוף סוף בבית המדרש לשבת ללמוד כל הימים, לשבת סוף סוף על יד כותל המזרח ולהתפלל ולהתפלפל קצת על רשי עם כל תלמידי החכמים, וזה יהיה חלום נפלא כל כך. לו הייתי רוטשילד, אבדגדגד אבדבד אבדבדם, כל היום הייתי בדבם, לו הייתי איש עשיר, אז הייתי נח קצת, אבדגדגד אבדבד אבדבדם, אוהלי החי והקיים, העוזר דלים ומושיעם, מהיה נגרע כבר בעולם, לא הייתי קצת עשיר.